שלום לכם. אנחנו מארחים השבוע את עורך דין רפי צ'סטר, בעל משרד עורכי דין שמתמחה במיסוי, בעסקאות, הרבה מהעסקאות מקרקעין שלו הן עסקאות מורכבות. רפי, שלום לך.
שלום וברכה.
אני רוצה שתסביר לנו, למאזינים, על מושגי המס. אני מחר רוצה למכור את הדירה שלי. איזה מיסים אני צריך לחשוב שעלולים להיות לי?
אז תראה, בעיקרון כשאנחנו באים לדבר על הנושא של מס, חשוב להדגיש שיש כמה רכיבים של מס. נחלק את זה למספר קטגוריות. הקטגוריה הראשונה מדובר על מס רכישה. כאשר בן אדם בא לקנות דירה, הוא תושב ישראל, אזרח ישראל, בא לקנות דירה, עד סכום מסוים שזה נע בסדר גודל של כ-1,700,000 וקצת, חשוב לומר ולציין במקום זה שהסכומים משתנים מעת לעת, ונכון וכדאי ואפילו מומלץ לבדוק את זה מול, להסתנכן יותר נכון, מול האתר של רשות המיסים, כיוון שלפעמים זה עולה יורד בהתאם להצמדות. אדם שקונה דירה עד הסכום הזה בעצם יש לו פטור של דירה יחידה, בן אדם שקונה מעל הסכום הזה בעצם משלם סכום גבוה יותר בהתאם למדרגות מס רכישה, שמהסכום הזה ועלה זה ל-3.5%, אחר כך 5%, וכן על זה הדרך. כאשר אם מדובר בבן אדם שקונה דירה, שזו הדירה השנייה שלו, מה שמוגדר כדירה להשקעה, כאן זה בעצם תלוי האם הוא בכוונתו למכור את הדירה הראשונה, ואז הוא יכול להיות זכאי לפטור, זאת אומרת, לקנות את הדירה השנייה כאילו זו הדירה היחידה, או לחילופין להחליט שהוא רוכש את הדירה שלו השנייה בתור דירה להשקעה, ללא כוונה למכור את הדירה הראשונה, ואז יש לו מס רכישה לפי דירה שנייה. עכשיו, לפני שנגיע למס שבח, שזה מס נוסף למי שמוכר דירה, חשוב לציין שבמס רכישה עצמו יש מספר פטורים.
זאת אומרת, כמה, רגע, על כמה עומד המס רכישה?
המס רכישה עומד על עד מ-1,747,000, נכון להיום, 1,747,865, זה עולה ל-3.5%, החל מהסכום הזה, אחר כך זה עולה ל-5%, וכן על זה הדרך.
בדירה שנייה?
דירה שנייה נכון להיום עד סכום מסוים זה 8% מהשקל הראשון. כמובן, אם הבן אדם לא מתכוון למכור את הדירה הראשונה שלו, אם הוא מתכוון למכור את הדירה הראשונה, חשוב לציין את זה בפני העורך דין. גם חלק מהשאלות שעורך הדין שואל, הוא שואל את השאלות הללו, האם בכוונתך למכור את הדירה, כיוון שזה בא לידי ביטוי גם בהיבט של המס.
8% זה סכום לכולם? כולם משלמים את הסכום הזה בעצם בדירה שנייה?
לא כולם, כיוון שיש, לדוגמה, אדם שהוא נכה, נכות לא שיש לו מענק או קצבת נכות, אלא שיש לו דרגת נכות מעל אחוז מסוים, זכאי לקבל פטור לדירת נכה, ובלבד שהדירה תשמש אותו למגורים שלו, של הנכה עצמו, או אם יש ילד נכה, הדירה אמורה לשמש למגורים של אותו ילד נכה. במקרה הזה חשוב לציין שלא תמיד מומלץ לעשות חישוב לילד נכה, כיוון שזה אליה וקוץ בה, ואני אסביר גם למה. לצורך העניין ניתן דוגמה. בן אדם שקונה דירה ב-5,000,000 שקל ולא משתמש בפטור לנכה, או בעצם זו דירה היחידה שלו, ישלם מס של 157,000 שקלים. 157,000 וקצת. בעוד שאם הוא כן משתמש בפטור, הוא ישלם רק 25,000 שקלים. כאשר אם אנחנו מעמידים את הסכום של הרכישה על 2,000,000 שקלים, לא מומלץ בכלל להשתמש בפטור של נכה שזה 0.5%. במקרה כזה הוא ישלם יותר מהסכום שהוא היה משלם, אילו היה משלם על דירה היחידה.
בעצם אמרת שאם אני מוכר את הדירה הראשונה, כשאני קונה את הדירה השנייה, אני מקבל פטור ממס רכישה, אם אני מצהיר שאני מוכר את הדירה הראשונה. לצורך הדוגמה, אם קניתי דירה מקבלן, והדירה תהיה מוכנה בעוד 3 שנים, ואני מצהיר שאני מוכר את הדירה שלי, אז אנחנו מודדים בעצם שנה מהיום שהדירה מוכנה, שיש טופס 4, נכון?
נכון. הפטור.
בשביל לקבל את הפטור. האם כדאי לי בעצם להציר מיד על הפטור, בעצם אני צריך לשלם את המס, ועד אני מקבל אותו חזרה, איך זה עובד הפטור הזה?
אז אני אסביר. מה שקורה זה, ברגע שאתה יודע שבכוונתך למכור את הדירה הראשונה, מומלץ בעצם להציר על דירה חליפית. במקרה כזה, מקפיאים את המס של הדירה השנייה עד למועד שבו אתה מוכר. במקרה של רכישה מקבלן, במקרה שאתה רוכש מקבלן, יש לך עד שנה מטופס 4 של הדירה הנרכשת למכור את הדירה הקודמת. במקרה של דירת יד שנייה, יש לך שנה וחצי מהרכישה למכור את הדירה הקודמת. עכשיו, במקרה כזה זה מאוד תלוי מה בכוונתך לעשות? יש כאלה שלוקחים משכנתה לדירה שנייה לפי 70%, לכן הם מצהירים שבעצם מדובר בדירה חליפית, הגם, וכאן אני אומר במרכאות, הגם, שאין בכוונתם למכור את הדירה השנייה. הם עושים זה משיקולים שלהם, משכנתה או דברים כאלה, איזה מצג שהם רוצים להראות לבנק, שאני לא נכנס לזה כרגע, אבל מה שקורה זה שבעצם, אם אתה יודע מלכתחילה שבכוונתך למכור את הדירה, מומלץ בעצם למכור, להציר, סליחה, שאתה הולך למכור את הדירה ולשלם את המס, כאשר בסופו של דבר, אם אתה מכרת, אתה תקבל את ה... או יותר נכון, בוא נגדיר את זה ככה, אם שילמת מס של דירה שנייה, ובסופו של דבר מכרת את הדירה, אתה תקבל את המס ששילמת פלוס הצמדה. מאשר, כאשר אם לא כן הדבר, אלא מה שקורה זה שבעצם לא מכרת, לא שילמת את המס רכישה, ובסופו של דבר החלטת שאתה כן מוכר, אתה תצטרך לשלם את,
את המס רכישה פלוס,
פלוס הצמדה.
זאת הצמדה. זאת אומרת, זה הולך לכל הכיוונים.
כן.
אם אתה שילמת את המס, אתה תקבל את זה כאילו הלוות על המדינה כסף, פלוס ריבית והצמדה.
נכון.
ואם אתה לא שילמת את המס, המדינה מסתכלת על זה כאילו היא הלוותה לך את הכסף,
נכון,
ואתה תחזיר לה את זה.
פלוס ההצמדה.
זה בנוגע בעצם למס רכישה. יש עוד מיסים שחלים עליהם מוכר דירה?
יש עוד מיסים. חשוב לציין שיש מיסי מדינה, מה שנקרא לזה, ויש היטל השבחה שניגע בזה בהמשך. כרגע בעצם אנחנו מדברים על מס שבח. מס שבח, המשמעות שלו, כשמו כן הוא, שבח של הדירה. זאת אומרת, בן אדם שמוכר דירה, תושב ישראל יותר נכון, שהחזיק בדירה פחות מ-18 חודשים מקבלת המפתח, מחויב במס שבח. אותו דבר, בן אדם שיש לו דירה נוספת להשקעה, ולא, שהיא לא מוגדרת כדירה יחידה, והוא מוכר אותה, הוא מחויב במס שבח. מה זה השבח? כמה זה השבח? מדובר על שבח שבעצם, לצורך אני אתן דוגמה, בן אדם שקנה דירה בשווי של 1,000,000 שקלים, מוכר אותה היום ב-2,000,000 שקלים, אמרנו שאו שמדובר בדירה שנייה, או שמדובר בדירה שהוא החזיק בה פחות מ-18 חודשים, הוא משלם שבח של 25% על השבח.
250,000 שקל?
250,000 שקל במקרה שלנו. עכשיו, במקרה הזה חשוב לציין, וגם בפני השומעים, יש מושג שנקרא ליניארי. חשוב לבדוק את זה מול העורך דין שמייצג אתכם. יש מושג שנקרא פריסת השבח, שזה בעצם סוג של פריסה בהתאם לנקודות זכות שיש לרוכשים, סליחה, למוכרים, בהתאם למצב ההכנסות שלהם, בהתאם לנקודות הזיכוי שמגיע להם מול המיסוי.
אם אני חייב במס שבח ואני פורס את המס לשלוש שנים, אנחנו לא מסתכלים על השנה שבה התחייבתי את המס, אלא מסתכלים כמס כולל של כל שנה בנפרד.
נכון, אבל במקרה כזה חשוב להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון שידע לעשות את החישוב. יש גם עורכי דין שיש להם את הכלים הנכונים לעשות את החישוב המתאים ולחשב את זה. כאשר נקודה נוספת שחשוב לציין, שכל שבח, כל הוצאה יותר נכון שהייתה לך על ההשבחה של הדירה, אתה רשאי בעצם לקזז את זה. זאת אומרת, השבחת את הדירה בקרמיקה חדשה, מזגן חדש, תיווך, צבע, כל השקעה שיש לך חשבונית עליה, אתה רשאי להתקזז מולה כנגד ההוצאה.
להתקזז, הכוונה להתקזז בסכום של המס שאני חייב, או שמסתכלים על הסכום כפחות ההוצאה?
מסתכלים על השבח כאילו הוא פחות. בעצם מה שקורה זה שהשבח הוא בסכום הרבה יותר נמוך ממה שהרווחת, כי הרווח שלך הוא לא באמת המיליון שקל, אלא הוא המיליון פחות ההוצאה שבעצם הוצאת עבור השבחת הנכס.
יש איזשהו דבר שנקרא היטל השבחה. הרבה אנשים טועים לחשוב, מה זה הדבר הזה? זה לא מס, זה כן מס. זה משהו שאנשים לא מבינים מה רוצים מהם. מה זה היטל השבחה?
אני אסביר. היטל השבחה, מה שקורה זה שכאשר רשות עירונית מעבירה שינוי טאבה בבניין, טאבה זה ראשי תיבות תוכנית בניין עיר. בשונה ממה שהרבה אנשים טועים לחשוב, שטועים בעין, לחשוב שמדובר בטאבו, זה לא טאבו, טאבו זה לשכת רישום המקרקעין. טאבה זה תוכנית בניין עיר שהרשות המקומית נותנת אפשרות להרחבה, לתוספת של זכויות בנייה, הגם שאתה לא משתמש בזה בפועל, מי שיהנה מזה לרוב זה הרוכש של הדירה, מי שמשלם את זה בפועל זה הדייר עצמו המוכר. במקרה כזה בעצם מדובר על היטל שהולך לרשות המקומית, כל עיר זה משתנה בהתאם לגודל ולסכום.
רגע, אם בבניין שלי העירייה אישרה תוספת של זכויות בנייה בגלל שהשכן רצה, ואני לא הרחבתי, לא עשיתי שום דבר, אני בסך הכל לא התנגדתי לתוספת. אני אצטרך לשלם על זה כסף?
אתה תצטרך לשלם על זה כסף, חד משמעית. אתה תצטרך לשלם את היטל השבחה, גם אם אתה לא ביקשת, עצם הזכות להוסיף, גם אם זה ברכוש המשותף, אתה תצטרך לשלם את זה. לכן חשוב במקרים, בכל מחירה יותר נכון, להיוועץ עם עורך דין, לעשות את הבדיקות המקדמיות טרם החתימה, ולוודא את העלויות שיהיה בהמשך.
אז בעצם היטל השבחה זה משהו שצריך לבדוק אותו קודם, שלא יהיה הפתעה. נכון. הרבה פעמים בעסקאות, אני מאמין שמגיעים אליך לחוזה, ופתאום מגלים שיש עוד איזה סכום גדול, היטל השבחה זה לא סכום קטן.
זה הפתעה לא נעימה, ותלוי בגודל. בבית שמש זה נע בין 1,000 ל-200 שקלים למטר. אם זה 50 מטר, תעשה את החישוב.
עוד 100,000 שקל. כן. כשאני מגיע לעורך דין לבצע עסקת רכישה, בוא נגיד שאני קניתי דירה מקבלן, החברה בעצם מציעה לי את העורך דין שלה. יש לי טעם ללכת לעורך דין אחר, עורך דין פרטי, או שאני פשוט יכול להשתמש בעורך דין של החברה ולחסוך עלויות?
תראה, בעיקרון העורך דין של החברה מייצג אך ורק את החברה. זאת אומרת, אתה גם מחויב לשלם לו, אגב, לפי התקנות, אתה מחויב לשלם לו סכום של 4,999 או 98 פלוס מע"מ. זה סכום שמשתנה קצת לפה, קצת לשם. אבל בפועל מה שקורה זה שהעורך דין של החברה מייצג אך ורק את החברה. הוא דואג לאינטרסים שלה, הוא מייצג אותה. הדבר היחיד שהוא עושה בשבילך, זה רישום בטאבו בסופו של ההליך, שזה לוקח כמה שנים לאחר המסירה. בהחלט חשוב לציין ולהדגיש את זה, שגם שאתה, הרוכש, משלם לו את השכר תרחה שלו, הוא לא מייצג אותך.
הוא תמיד מייצג את החברה בעצם, כן. ואתה משלם את מה שהחברה אמורה נכון. לשלם לו. בארצות הברית אני יודע, לצורך הדוגמה, שהרבה פעמים מתווכים שם, ורלטורים הם אלו שעורכים את החוזים, הרבה אנשים שם לא הולכים לעורכי דין. תגיד לי, בישראל יש אופציה כזאת למכור דירה או לקנות דירה בלי עורך דין?
יש אופציה כזאת, יש הרבה חכמים בשוק לצערי. אותי לימדו חכמים שמה שנקרא היוקר, הזול ביוקר והיוקר בזול. אתה לא לוקח עורך דין, חשבת שתהיה חכם. חשוב רק לציין שבכל עסקה מקובל שהעורך דין של המוכר הוא זה שבעצם מכין את הטופסולוגיה, את המסמכים, מלווה את העסקה כמובן לכל האורך. יש גם את הביטחונות שתכף ניגע בהם. למה חשוב לקחת עורך דין שייצג רוכש או מוכר? אבל בארצות הברית זה לא דומה לארץ. בארצות הברית גם כל ההליך הוא שונה. זאת אומרת, שם אתה מקבל את הכסף לאחר הרישום בפועל, בעוד שכאן אתה מקבל את הכסף תוך כדי העסקה. למעשה, לקוח שלא לקח עורך דין, לא ידע שהוא צריך לדווח את העסקה לרשות המסים. יש לנו 30 יום ממועד הביצוע של העסקה לדווח את העסקה לרשות המס, כאשר אי דיווח מהווה אי הצרה כחוק, גורר אחרי הכנסות, עיקולים, הצמדות לכנסות כמובן. זה לא, לא נעים ולא, ובהחלט יש הפתעות.
נראה לי, הליחור זה עומד על איזה 200 שקל ליום, 200 שקל
200 לשבוע. 200 שקל לשבוע בערך, פחות יותר פלוס הצמדה.
אז אתה בעצם אומר, העורך דין, התפקיד שלו בסוף זה להגן, והוא יודע הרבה דברים שאנחנו כאזרחים מן השורה בעצם לא יודעים. זה בעצם המטרה שאנחנו לוקחים אותו.
בהחלט. התפקיד של עורך הדין בעסקה זה תלוי אם מדובר ברכישה או מכירה, אבל לצורך העניין, כאשר מדובר בעצם ברכישה, המטרה של העורך דין היא לבדוק אם הדירה רשומה בטאבו, לבדוק את הנסח טאבו, לבדוק את התסריטים, לבדוק את הדירה לפעמים גם בפועל, שהיא תואמת לתסריטים, לדעת שמדובר בדירה ולא במחסן שהוסב לדירה, שבמקרים כאלה אי אפשר לקחת משכנתה או כהנה וכהנה. וכמובן גם בהמשך הדרך לוודא שהלקוח מסוגל, יש לו אישור עקרוני למשכנתה, הוא יכול לעמוד בלוח התשלומים, לרשום שיעבוד או הערת עזרה לטובת הרוכש, טרם משתחררים כספים לרוכש, לדאוג למנגנון פיצוי במקרה של הפרת ההסכם של מי מהצדדים, לדאוג למנגנון נאמנות של כספים במקרים שאין אישורים שמאפשרים את ההשלמה של הרישום של הדירה, לדאוג לבטוחות, לבדוק את הסוחרים, במידה ויש סוחרים בדירה, לדעת האם הם משלמים בזמן, או במקרה שקונה את הדירה עם הסוחרים בתוכו, לדעת איך לעשות את הסבת הסחירות מהמוכר לקונה בצורה הטובה והמועילה ביותר, כך שהערבות או הבטוחה שקיבל המוכר תועבר לרוכש.
אז בעצם לעורך דין יש הרבה נתח בעצם, והרבה הרבה הרבה פרטים בעצם שהוא צריך לטפל בהם בכל עסקה ועסקה. הרבה מאוד אנשים, מוכרים וקונים, חותמים על זיכרון דברים. זה דבר שהוא נהוג ונפוץ פה במדינת ישראל. רפי, מה דעתך
אז רק חשוב לי נקודה אחת לציין ששכחנו לומר, בכל מקרה של, זאת אומרת, מה שנאמר פה חשוב רק לקבל ייעוץ משפטי נכון באמצעות עורך דין או כל גורם מקצועי אחר. לגבי הנושא ששאלת, לגבי הנושא של זיכרון דברים, דעתי האישית, שוב יש כאלה שיחלקו עליי, דעתי האישית שזה טעות נוראית. אני אתן לך רק דוגמה מלפני יומיים, לקוח שהתקשר אליי, הוא אומר לי, רפי, שלום וברכה, אנחנו מוכרים את הדירה, חתמתי על זיכרון דברים, אני מבקש ממנו לראות את זיכרון הדברים, ושם להפתעתי אני מגלה שהוא התחייב, חוץ מהסכום שלא נכנס לזה, שהוא הרבה יותר נמוך מהשווי שוק ומהמחיר של הדירות שנמכרו בבניין, יש שם היטל השבחה של תוספת השבחה של 100,000 שקל יותר. הלקוח אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, עכשיו מובן שמדובר במקח טעות, אני גם לא נכנס לעובדה שהם חתמו על זיכרון דברים בלי לדעת על מה הם חותמים. זה לא מסמך שהוכן על ידי עורך דין או מישהו כזה, פשוט לקחו מסמך שהורידו מהאינטרנט, חתמו עליו, והיום הוא מצטער על זה, וצריך למצוא את הדרך איך לחמוק מזה.
טוב, רפי, בהחלט הבאת פה כלים חשובים וטיפים למוכרים וקוני דירות. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה.